יהיו דברינו להצלחתם של כל חיילינו ואנשי כוחות הביטחון, לפרטם השלמה של כל החולים והפצועים, ובתוכם איתמר חיים בן ציפורה, איתן אשר בן דבורה, איתן אברהם בן אפרת, אברהם בן חיה, מתן בן אופרה, ניר חיים בן רחל ברכה, תן שאול בן יפה, אביתר בן קרן, איתמר מנחם חיים בן זהבה. אמרתי וזה כבר בפקל, ובעזרת השם להשבתם של כל החטופים ולהבדיל לעילוי נשמתם של כל המפים החללים, השם ייקום דמם. מוריי ורבותיי, קודם כל מה אני אגיד לכם, אתם תותחים באמת, כל מי, אתם אלופים אמיתיים. הם מגיעים לא, אני תמיד אומר לכל מקום, אבל זה בדיוק הסיבה למה כל מקום שאני מלמד, לפעמים בראשנה רבה, אנשים עייפים וזה, ובסוף מגיעים, וליל שבועות, אנשים ככה, זה, אני אומר, תשמעו, אני חייב לבוא. לי אין ברירה. אבל כל אחד פה, למרות שאנחנו שמחים בכל אחד, ורואים כל אחד, ושמים לב שלא מגיעים, לא רוצים לפגוע באף אחד שלא מגיע, למה לא באת? אבל בסוף זה בחירה. אבל אני, חיים אומר, אנחנו מתייצבים, מצדיעים, אז ברוך השם, ברוך, אז זה מה שיפה פה, באמת, אשריכם, שמגיעים בימי הצום והתענית, ותענית זה זמן של התקללות של כלל ישראל, זמן של התקללות של כלל ישראל, כן. צריך לדעת שהצומות שהיו בימים עברו, הם לא היו בתבנית שהם נעשים היום. היום, בסך הכל יום של צום, זה יום שבו אנחנו צמים, ומתנהלים די רגיל את חיינו, ומגיעים באיזשהו שלב למנחה. היום אני לא חושב שנספיק להתפלל פה מנחה, כי אנחנו נלמד ישר ונסיים, אז מי שרצה יישאר, אבל אנחנו אולי נסיים לפני זמן מנחה. מכל מקום, בזמן מנחה אנחנו קוראים את הקריאה בתורה ועושים את ההפטרה, וככה בעבר היו יוצאים ולרחובה שלי, והיו מתיושבים, וחצי יום היו כל הקהילה ביחד, ועושים חשבון נפש גדול. זה באמת יום של התקללות והרבה חשבון נפש. תנית אסתר, שמעתי משהו מעניין, איזה חצי ככה לקראת פורים, שהרב הראשי לישראל הראשון שהיה בקום המדינה, הרב קוק הקים את הרבנות הראשית, אבל הרצוג שהקים, שהיה הרב הראשי כשקמה המדינה, אז עשו לו איזשהו אירוע גדול בבני ברק, ולכבוד ההכתרה שלו להיות הרב הראשי של ישראל, ומיד לאחר מכן הוא נכנס לביתו של החזון איש, גדול הדור, לקבל ממנו ברכה. אז החזון איש אמר לו, תשמע, מה שלומך ואיך אתה זומר? תראה, מאז שנכנסתי לתפקיד אני מרגיש שאני מתחיל לשכוח את התלמוד שלי, אני צריך ללכת לכל מיני כנסים ולהיות פה וללכת שם, ויש איזה הזכרה פה בהר הרצל שצריך להיות שם, ועושים לי שירים, ואני מרגיש שאני כבר לא איפה שהייתי, אני שוכח את תלמודי. אז אומר לה החזון איש, תראה מה זה כתוב על רבי זירא בגמרא בבבא מציעא בדף פ"ה עמוד ב', שכשרבי זירא עלה מבבל לארץ ישראל, מה הוא עשה? הוא צם, התענה מהתעניות כדי לשכוח את התלמוד שלו בבבל וללמוד תלמוד חדש בארץ ישראל. כי יש הבדל שלם בין תלמודה של ארץ ישראל לתלמוד של בבל. עכשיו אומר, תראה, רבי זירא הוא היה קצת יותר גדול ממני וממך, במחילה, החזון איש אומר, אז קצת יותר גדול ממך. כלומר, היה אפשר למנות אותו לרב הראשי לישראל, אבל הוא העדיף לא להתמנות להיות הרב הראשי ולשכוח, אלא לצום מהתעניות ולשכוח. מכאן שעדוף לצים מעט העניות מאשר, כן, ככה הוא אמר לו את הדבר הזה במין גיחוך. אבל התענית זה איזשהו מקום באמת שאנחנו מתקללים בו, וכל אחד לפי יכולתו. אנחנו יודעים שחולים ואפילו חולי קל פטור מהתענית הזאת, זאת תענית קלה, אבל בזה אנחנו מתחברים לאסתר ולכל העם היהודי שלפני 2500 שנה, תחשבו תמיד על הדבר הזה. עכשיו אתה וכל מי שמצליח ויכול להתענות, הוא מתחבר לאיזשהו אירוע שהתרחש לפני 2500 שנה, עוד הרבה לפני שהנצרות והאסלאם הגיעו לעולם, ולכן זה הוא דבר גדול. והיום אני רוצה לדבר בישותכם על הנושא של הקטורת שמופיעה בפרשה שלנו, הקטורת ושמן המשחה, שגם כן היה עשוי מחלק מהקטורת בצורה כזאת או אחרת, מהסממנים של הקטורת, ומתוך זה להגיע גם כן לייחודיות של חג הפורים הבא עלינו לטובה. כבר דיברתי פה ביום שלישי בערב, חלק מהציבור היה, אז אני ככה מנסה כל הזמן ללכת בין הטיפות ולא להזכיר ולחזור על דברים שאמרתי. אבל כשמגיעים אל חג צריך להתכונן אל החג, והכנות אל החג הן לא רק הכנות חומריות, כבר איזה משלוחי מנות מוכנים למחר, ואם קניתי או לא קניתי, או אם צריך את השוקולד או לא השוקולד, או מה אני נותן ולא נותן, אלא יש גם כן הכנה רוחנית, וככל שאדם מכין את עצמו רוחנית, ככה הוא בונה את היכולת לתפוס ולקבל את ההערה שמגיעה באותו החג. ומתוך מעשה הקטורת שמופיע בפרשה שלנו, ננסה להגיע גם כן לאיזשהו עניין גדול וחשוב שיש בפורים, שקשור לקטורת. קודם כל, מה הקשר בין פורים לקטורת? מאוד פשוט, מרדכי. נכון, מורדרור, אומרת הגמרא, מאיפה נמצא? מה?
המן זה חלבנה.
והמן בגימטריה חלבנה, ונדבר גם על הדבר הזה, נכון. אבל עוד לפני כן, לדבר על הקטורת עצמה, ותראו, הקטורת זה משהו מיוחד. זה משהו מאוד מיוחד, מכיוון שגם היום הרבה אנשים, חוץ מזה שאנחנו אומרים את זה לפחות פעמיים ביום בתפילה, צריכים לומר את זה, וחכמים תקנו, יש שאומרים את זה יותר, יש אנשים שיש להם איזשהו כזה, כמו צטלה או איזושהי מגילה, נכון, של פתאום הקטורת, שאומרים אותה, יש בתי כנסת שתלוי כדי לומר את פתאום הקטורת, יש משהו מיוחד, למה דווקא הקטורת? למה לא מעשה התמיד אולי? למה לא שמע ישראל? אולי יש כל כך הרבה דברים שהם חשובים לומר אותם, שהם לא רק מצד מצווה. שמע ישראל מצווה לומר פעמיים ביום, בשוכבך ובקומך. אבל מה יש בקטורת שהופך אותה לכל כך מיוחדת? אומר, זה סוד. אז אנחנו ננסה אולי להבין את הסוד עד כמה שניתן. הסוד הזה, זה הנכנס יין, יצא סוד של פורים. הסוד של הקטורת זה הסוד של פורים. ולכן מרדכי רמוז בקטורת. ומה יש שם בקטורת? אומר הזוהר הקדוש פלא פלאים, אני לא מכיר את כל הזוהר הקדוש, לא זכיתי, ואני חושב שסיפרתי את זה, אבל בכל אופן, שמעתי איזה מייס נהדר, על רבושר וייס, אחד מגדולי הדור, גר ברמות, אז הוא ישב באיזושהי סעודה של שבע ברכות, ותוך כדי שיושב שם בסעודה, הגיע איזה ראש ישיבה, והתחיל לדרוש שם על שבע ברכות, ועל חתונה, והרמב״ם בהלכות קידושין, הוא כותב ככה בתחילת הלכות קידושין, קודם למתן תורה, אדם היה פוגש אישה בשוק, ולא היה צריך לקדש אותה, אלא אומר לה, כל טוב וזהו, ככה זה היה. מזל טוב. כן, עם מזל טוב, בלי מזל טוב, אבל מזל טוב זה מצוין. אבל מי שניתנה תורה, צריך לקדש אישה בכסף, בשטר, בביאה וכו' וכו'. אמר אותו דרשן, אותו ראש ישיבה, איפה עוד מצינו ברמב״ם? שהוא מספר לנו היסטוריה, מה היה קודם מתן תורה, מה אכפת לי, מה היה קודם מתן תורה? ואז הוא ממשיך ואומר, וכי בהלכות שחיטה, כתוב שקודם שניתנה תורה, אדם היה הולך, תופס את האוזן של הפרה ואוכל אותה? בשום מקום הוא לא אומר ככה, ואז הוא נתן שם איזה וורד שלם, טוב, שכוח. חיכה רב רושר לסוף השיעור, לסוף הדרושה וזה, ואז הוא ניגש אליו בצד, הוא לא רצה לבייש אותו. אמר לו, תשמע, אתה ביש מזל ובר מזל. למה אתה ביש מזל? זה אומר, אתה ביש מזל, כי בכל הרמב״ם יש רק עוד מקום אחד שבו הרמב״ם אומר מה היה קודם מתן תורה, וזה בדיוק בדוגמה שהבאת בהלכות שחיטה. אתה אמרת שהוא לא כותב, בדיוק שם הוא כותב את זה. קודם שניתנה תורה, אתה ביש מזל. אבל אתה בר מזל כי אף אחד לא יודע את זה. אז אני לא נופל בטעויות כאלה, מוריי ורבותיי, ואני לא אגיד לכם, בשום מקום אחר לא כתוב בזוהר הקדוש. אני לא יודע. אולי כתוב כך, אבל לא בהרבה מקומות. ובזהירות אני אומר, אני לא מכיר מקום אחר, יכול להיות שיש, שהזוהר מאוד מתלהב מפרשיית הקטורת שאנחנו קוראים אותה ואומרים אותה. ותראו מה הוא כותב, נקרא את זה במקור הראשון. אמר רבי שמעון, אבני נשה, אם האנשים אבו ידי היו יודעים כמה אילאה איהו עובדה דקטורת כמי קודש הבריחו, אם הם היו יודעים כמה היא עליונה וחשובה מעשה הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא, אבונת לי כל מילה ומילה מיני, היו לוקחים כל מילה ממנה, ומה עושים? ואבוסר כלייתרה על ראשיו כקיטרה דדאבה, היו שמים כתר של זהב על כל מילה במעשה הקטורת. באמת אנחנו יודעים שאם חיסר אחד מכל סמני החייב מיטה, אבל ממש ככה מתרגש. אומן די אשתדל בי, ומי שאומר את פתאום הקטורת, זה השלב שבו, או שהוא לפני בכלל שהתפילה מתחילה, אתה עוד עדיין עם התפילין, אתה ככה בחצי, עדיין המנוע לא התחמם. או שיש כאלה שאצלהם זה בסוף, הרי בסוף התפילה יש כאלה שהם כבר עם רגליים בחוץ. אמרתי לכם שהיה יהודי, שהוא אמר לי, הוא שאל אותי שאלה הלכתית. עכשיו, אגב, השאלות סביב פורים זה השאלות, אחי. מישהו אמר לי, היום אני נוסע להורים שלי, הוא בירושלים, הוא נוסע להורים שלו בתל אביב, אני אומר תל אביב זה. הוא אומר, האם אני יכול לצאת ידי חובה בקריאת המגילה של הירושלמים, אם יש להם אותו גדר של חיוב? אז אמרתי לו, אתה יכול. אז אומר לי, אבל מה אני עושה עם על הניסים בערבית? אני אומר, תגיד בשקט. אבל אני בירושלים, אתם מבינים? ככה, כן. אז שאל אותי מישהו, אמר לי, בספירת העומר הוא אף פעם לא מסיים. לא, אז הוא אומר לי, האם להתחיל? כי אולי זה ברכה לבטלה, אם אני יודע מראש, אני... כמו שמישהו אחר אמר לי, תשמע, אני בטוח, אנחנו, מבחילה, אתם חזקים, אנחנו ירושלמים חלשים, לא רגילים להיכנס מתוך הצום למגילה. אנחנו עכשיו כולנו, עכשיו כל היום בסרטים, מה נעשה? אז בא אליי מישהו אמר לי, תשמע, הרב, אני, הבוקר, אני בוודאות הולך להירדם במגילה אם אני נכנס מתוך הצום. אני יכול לאכול לפני כן, אמרתי לו, תשמע, אם אתה יודע בוודאות, אז תוכל. אם בוודאות, אין ברירה, צריך לשמוע את כל המילים, נכון, איתם איזה משהו, אז אתה יכול. אז אומר לי מישהו, אני לא מסיים ספירת העומר. אמרתי לו, יש סגולה, תתפלל כל יום במניין, כל טוב, אם כל יום אתה תתפלל במניין, אתה תספיק, זה קוראים שם, במניין בטוח יש זה אחד שזוכר, יש אחד שהוא מחכה כל הזמן, כמו שאחד מחכה ליצור כהנים, אחד מקרא, כל אחד יש לו איזה מייסה שהוא מחכה לו, אחד ספירת העומר, טוב, הוא בא אליי, אחרי גם אני אומר לי, הסגולה שלך לא עבדה. אמרתי לו, לא יכול להיות. מה, כל הבית כנסת שכח? מה, היה מניין? כולם שכם אומר, לא, 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 לא אמרת לי שצריך להישאר עד סוף התפילה. ספירת עומר זה אחרי כן. הלך להתפלל במניין ספרדי שבכלל שם זה גם אחרי עלינו שווה. לא צריך להישאר עד סוף התפילה. אז מה קורה לפתאום הקטורת? או שלפני כן אתה בקושי עם התפילין ככה וזה, או שכבר הייתה עם הרגליים בחוץ של סוף התפילה, ומה קורה לה לקטורת? הלך. אז עלינו לשבח, זכה בראש השונה, להיקבל פיצוי לפני ולפנים באמצע שם, ואז כולם בהתרגשות, כל השנה כולם, פשוט, מה זה, ככה, טייס אוטומט, וזה תפילת הדרך, כן. אבל פתאום זה זכה, אבל מה עם פתאום הקטורת? אומר הזוהר הקדוש, אומן די השתדל בי, מי שמשתדל בה באמירת הקטורת, להסתק לבעובדה דקטורת, ויכוון בי, אם הוא יכוון בכל יומה, תראו מה זה, אית לחולקה בעלמה, יש לו גם בעולם הזה, וגם בעלמה דעתי. והסתלק מותן המיני, ומסתלק ממנו המוות, ומעלמה, והשתזיב מכל דינים, ומתרחקים ממנו כל הדינים, דעי עלמה מסיטרין בישין, דינה דגיהנום, וכו' וכו'. זה, תשמעו, זה אמירה. עכשיו, לא תמיד רואים איך הדברים האלה עובדים ופועלים, ואנחנו לא דווקא אנשים של סגולות וזה, אבל בוא נניח שהדברים האלה קורים, מה יש בקטורת שדווקא היא? יש כל כך הרבה דברים. אולי המנורה. אולי אומר לו, תיקח את מעשה המנורה, תדליק מנורה בבית. אולי שולחן, תעשה לחם, דומה ללחם הפנים, אסור לעשות אותו דבר, תעשה דומה. מה יש בקטורת? זאת השאלה שלנו. עכשיו, מה? לחבר הכוונה, לא, לא, לא לרוץ. לא צריך כוונות יותר מדי. פשוט לומר ולהבין מה שהוא אומר. כן, מילה במילה, בדיוק. ככה, ולא להדביק את האותיות.
זה לא תפס אצל
אשכנזים. כן. אז יכול להיות שזה ניסתר. יכול להיות שזה ניסתר. ואצל עדות המזרח באמת יש הרבה מהפוסקים, כמו למשל הפוסק המפורסם ביותר בעניין הזה של הדורות האחרונים, זה הבן איש חי, כף החיים פלאג'י, שכן, שהם ממש הביאו גם כן את הנסתר להלכה. כן, הביאו את זה להלכה. בפסיקה אשכנזית קצת פחות, אבל עדיין אני חושב שזה די מוכר ומקובל, ועוד רבים עושים את זה בבוקר, כן. אבל גם אם מי שאומר קורבנות, אז אומר את זה גם בבוקר, גם לפני כן. מכל מקום, מכל מקום, מה יש בה? עכשיו אנחנו יודעים שזה עבד. איפה יודעים שזה עבד? במעשה של קורח. היה קורח, והיה קצף מאוד גדול, והתחילה שם מגפה, התחילים שם בלגן. מה כלי הנשק שלוקח אהרון עכשיו ואומר, מה אני עושה? עומד לנו התורה, במקור השני, וידבר השם למשה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת, רגע סוגריים, מהמילים מתוך העדה הזאת, מה לומדים? וזה תמיד פלא פלאים כל פעם שנתקלים בזה. הרי מאיפה אנחנו יודעים שכל דבר שבעשרה צריך מניין, כל דבר שבקדושה צריך מניין? עדה, עדה, רגע, כתוב, ורגע, כתוב ונקדשתי בתוך הדת בני ישראל, נכון? וכתוב עד מתי לעדה הרעה הזאת, נכון? אבל יש גם כן עוד משהו, יש ונקדשתי בתוך, ופה כתוב מה? הרומו מתוך העדה. ובעצם לומדים משני מקומות את העניין של קדושת המניין, וזה קשור למה שאני רוצה לומר אחרי כן, שדווקא בסיפורים אולי כמעט הכי קשים שהיו, פרשת המרגלים ופרשת קורח, משם לומדים את מעלת המניין. אתם מבינים את הדבר הזה? לכאורה היית אומר, הם, אם הם היו באים, אם היה בא לך אחד, איזה קורח כזה. אם היו באים אליך המרגלים, כן, אמנם הם רואים בהתחלה נשיאים צדיקים, היית אומר, רגע, הוא מצטרף למניין? לא מצטרף למניין. היית מתחיל לשאול שאלות, נכון? משם למדו את מעלת המניין, וננסה להבין למה. אבל בוא נחזור לכתורת, ואז הם מתחיל שם, ויאמר משה לאהרון, קח את המחתה, תן עליה אש מעל המזבח, ושים כתורת, והולך מהרה אל העדה, וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני השם, החל הנגף. היה היה להם, כן, היה מוכן, היו לוקחים מהר, הדק היטב, עושים את זה מוכן, תרי, היה כמות הרי גדולה מוכנה, ואז הוא היה ולוקח את זה ורץ עם זה. אם כן יוצא שזה היה נגד מגפות, כלומר באמת רואים שזה עבד. ואז הוא לוקח אהרון, ויקח אהרון כאשר דימי משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף, ויתן את הכתורת ויכפר על האב, ויעמוד בין המתים והחיים, ותיעצר המגפה בזכות הכתורת. נכון, נכון. וגם מתי אנחנו הכי משתמשים בזה, או לצערנו הרב לא משתמשים, אבל מתי זה? בקודש הקודשים, ביום כיפורים. מה היה קורה בקודש הקודשים? היו רזים שם על הפרוכת, נכון, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אבל בתוך הקודש פנימה, פעם אחת בשנה, מה שעל פי החסידות, הכינוי שלו זה אשן. ראשי תיבות, עולם, שנה ונפש. עולם, מקום, פלייס. שנה, זמן, טיים, נפש, אדם, פרסן, שלושה דברים הכי הכי, הזמן הכי קדוש, יום כיפורים, למרות שכבר כולם פה עם אבורטים, כיפורים, כפורים, פורים יותר מיום כיפורים, וזה בסדר, אבל יום אחד הכי קדושים, המקום הכי קדוש, קודש קודשים, שאסור כל השנה כולה להיכנס לשם, והאיש הוא הקדוש ביותר, אהרון הכהן או הכהן הגדול, נכנס, ומה הוא עושה שם? איך הוא עכשיו אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לנו, תחפר לנו, תמחל, מעשה הכתורת. זה מה שהיה קורה שם. כלומר, יש פה משהו שגם רואים מבחינה מעשית שהוא הדבר הגדול. מה היה בכתורת? אומרת הגמרא מסכת קריטות, שבכתורת כולנו, אני חושב, יודעים את זה מהתפילה שאומרים, 11 סממנים היו בה. היו בכתורת. אם היו שואלים אתכם כמה סממנים לשים, כמה הייתם שמים?
10
עגול. אז 10 עגול. אבל יש אחד, יש אחד שנדחף שם, ולא סתם הוא נדחף שם. יש כאן אמירה מאוד משמעותית. וכך אומרת הגמרא במסכת קרידות בדף ו' במקור הרביעי, אמר רבי יוחנן, י' סממנים נאמרו לו למשה בסיני. אמר אבונה, מה יקרא, מאיפה לומדים את זה? קח לך סמים, זה לשון רבים טרי, נטף, שחלת, חלבנה, חמישה וכו' וכו'. ואז מהחלבנה, ומורה ורבותיי, כפי שנאמר פה מקודם, אמן, בגימטריה זה חלבנה, וזה היה עם ריח רע. אם היו שואלים אתכם, לא הייתם שמים את זה בפנים, היה לה ריח רע, אתה חייב לשים אותה. וכולנו יודעים שהדין בכתורת הוא שאם חיסר אחד מכל סמניה, תמיד אמר, עזור אותו, את הרשע הזה, תוציא אותו החוצה. לא, אתה חייב אותו. ושם אומרת הגמרא, רלוונטי כל כך להיום, אמר רבי חנה בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא במקור הרביעי בסופו, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל לא תענית, שהריח חלבנה ריחה רע ומנעה, כתוב עם סממני הכתורת, חייב. לא רק את האלה עם הריחות הטובים, אלא חייב לשים גם את החלבונה בפנים. יש פה איזשהו מסר ואמירה שמתקשרת גם למגילה, כפי שנראה.
כמו עם הערבה.
כמו עם הערבה, וזה מה שרציתי לומר. שבכל חג מחגי ישראל רוצים תמיד להכניס את כולם. אנחנו עכשיו, נכון, בפסח אנחנו, אתם יודעים, כתוב 30 יום קודם החג, נכון? דורשים ללכות החג. מתי זה 30 יום? זה בפורים. אז מישהו יגיד, רגע, אסור לפני כן? אני לא עומד ללכות פסח לפני פסח, כתוב 30 יום. מינימום 30 יום, אפשר גם לפני כן. כן, אז פסח. מה קורה בפסח? כולם יושבים סביב השולחן, גם הצדיק, גם הרשע, גם הטעם, גם שאינו יודע לשאול. מה קורה בשבועות? ויחן שם ישראל, נכון? מה זה? כאיש אחד בלב אחד. חג סוכות, הרקנתי, רבי מנחם רקנתי, הבית יוסף הביא אותו בסימן, אם אני לא טועה, תפרש נון א', באור החיים, שם הוא אומר רבי מנחם רקנתי, מאיפה צריך לאחד את ארבעת המינים? הוא חלם חלום. מתי הוא חלם חלום? התארח אצלו איזשהו צדיק, הוא מכנה את זה בבית יוסף, הוא אומר, התארח אצלי צדיק אשכנזי, ככה בליל סוכות. והוא יושב, כן, הוא היה באיטליה, הוא היה באיטליה. ואז שם הוא יושן בסוכה, איתו ישנים בסוכה, הוא אומר, פתאום בלילה אני רואה בחלום, אותו מצייר את שם השם. וזה מוראי ואותי קשור גם כן לעמלק, שהוא נלחם בשם השם, כי יד על כס קם מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כל עוד עמלק בעולם, שמו של הקדוש ברוך הוא לא שלם. מה זה שמו של הקדוש ברוך הוא שלם? עוד רגע נראה מה זה שם שלם. אבל הוא חולם בלילה את אותו צדיק שיושן אצלו, כותב את יוד קי וו קי, אבל את האות יוד הוא מרחיק אותה משאר האותיות. והוא אומר, אני מזדעזע בחלום, למה הוא עושה את זה? תכתוב שם שלם, למה למחות? עמלק מוחה את שמו. למה אתה כותב את זה חסר? הוא לא הבין וקם בבוקר והוא קם עם החלום, כי הוא לא זועב ככה כמו פרו ושר המשקים, שר האופים. והוא הולך לבית כנסת והוא רואה את הצודיק שיושב לידו שהיה אצלו בבית, הוא רואה אותו עם ארבעת המינים, אבל האתרוג ביד אחת וארבעת המינים, ושלושת המינים האחרים ביד האחרת. ואז הוא אומר, אז נפל לי הסימון, למה הוא כתב את שם השם נפרד? כי כל אחד מארבעת המינים זה כנגד אות משם השם. וכשאתה מפריד את ארבעת המינים אתה מפריד את שם השם, אבל כולנו יודעים שגם כל אחד מהמינים זה כנגד יהודים. אחד הוא צדיק, אחד הוא כזה, אחד הוא כזה, יש גם רשע, אסור להפריד. ומי שמפריד פוגם בשם השם. וגם כאן בפורים, בעצם לקראת עם הקטורת, אומרים לנו שהחלבנה חייבת להשתתף, וגם המן, אבל איך עושים את זה? איך אפשר לקחת את הרע מוריי ורבותיי ולשתף אותו שיצא ריח כזה טוב שהעיזים ביריחו היו מתעדשים מרוב הריח הזה, וכל הקלות, אומרת הגמרא, כל הקלות בירושלים לא היו צריכות להתבשם ביום חתונתם, אם הם היו בירושלים ריח הקטורת היה נדבק בהם, זה היה הכי טוב שיש. בית אבטינס לא היו נותנים לבנות שלהם להתבשם בכלל, כדי שלא יחשדו בהם שהם עושים את הקטורת לשימוש עצמי, שאסור לעשות את זה, לרכוח ולעשות את הדברים האלה. אז איך הפכו את החלבנה הרעה הזאת למשהו טוב? ומוריי ורבותיי, זה הסוד של פורים. מה זה אומר? יש לנו שתי אפשרויות, ככה בדרך כלל. אני למדתי אצל הרב וידר כמה שנים, והוא היה תמיד אומר לנו, תראו, בדרך כלל, עם יצר הרע, אם אתה שומע את יצר הרע ואתה קולט שהוא איתך, לא מנהלים איתו דו שיח, מסע ומתן. עם יצר הרע, אתם יודעים, יש את הדלת, יש כזה שאנשים שלא ייכנסו להם גנבים, אז פה, כן, איך זה נקרא?
קוקר.
קוקר. מילה חדשה, לא ידעתי, קוקר. פותחים את זה ככה, ואז אתה רואה מי שמע, אמר, אמר, עם יצר הרע לא פותחים את הקוקר. יורים עם המג דרך הדלת. ככה זה, לא מתעסקים. ומיני יצרה הוא מתוחכם, הוא יודע עם כל אחד, אם אחד הוא מפיל אותו מפה, אחד הוא עושה לו ככה, כל מיני מייסס, אתמול מישהו בא אליי, סיפר לי, זה... אמרתי לו, זה יצרה, אבל זה קדושה, זה יצרה, אמרתי לו, תיזהר. אבל יש פעם אחת בשנה, שאפשר לקחת היצר הרע, ולמתק אותו ולרומם אותו. לתפוס אותו ולהיעזר בו ולהשתמש בו. זה כמו אמנות לחימה. יש אמנות לחימה, שבה אתה נלחם באגרופים מול מי שנגדך, שאף אחד לא יצטרך להילחם, ומי שנותן יותר חזק הוא המנצח, מי שסופג יותר הוא מפסיד. אבל יש אומנות לחימה חכמה שהיא משתמשת בכוח של היריב ומשתמשת בזה כדי לפגוע בו, כדי להתגבר עליו. הוא נותן לך אגרוף, אתה תופס לו מהר את היד ועושה לו בריח, וככל שהוא נתן יותר חזק ככה הוא יעוף, וככה אתה תתגבר עליו יותר בחוזקה, בקלות. כי אתה משתמש בכוח, קוראים לזה להפוך. זה ונהפוך הוא מוריי ורבותיי. התניא מביא שיש שתי דרכים איך לעבוד הקדוש ברוך הוא. יש התקפיה ויש התהפכה. אני רגע הולך פה רגע למשהו שקשור לבנהפוך הוא, אבל זה מתקשר לדבר הזה. ונהפוך הוא... זה להשתמש בכוחות השליליים גם בחלבנה ולהצליח לקחת אותה ולעלות ולרומם את הכל למעלה, וזה היה הכוח של מרדכי. איך מסתיים סיפור המגילה? אם הייתם שואלים אותי, המגילה לכאורה היא קצת היא רוצה להיות ארוכה קצת יותר מדי. כבר בפרק השישי בלילה הוא נדדה שנת המלך, ואז המן מגיע, תלו אותו על העץ, נגמר הסיפור. אבל שם מתחיל כל האקשן. זה לא מספיק שתלו אותו על העץ, אלא זה ממשיך, אני רגע קופץ, תסתכלו בבקשה במקור השישי, וזה הסיום של המגילה, וזה ונהפוך הוא. ויעשה המלך את הבעתו אשר העביר מאמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. פירוש, לא הרסו את בית המן והקימו משרד אחר או בית אחר, אלא לקחו את הכוחות השליליים והצליחו לתפוס אותם ונהפוך הוא, כלומר להשתמש בכל המציאות כולה ולרומם אותה, והוא היה על בית המן, בתוך בית המן, והוא הצליח למתק ולרומם את זה. אתם יודעים, נגד הגרעין האיראני יש לנו, אני לא מבין בזה, אבל באופן עקרוני שתי אפשרויות מה לעשות. אפשרות אחת זה להפציץ, לשוח מטוסים, וזה זה לתקוף. אבל יש לי הצעה יותר טובה, שאנשים מאוד מאוד חשובים, חכמים, ישתלטו על המחשבים שם. ואם הם ישתלטו על המחשבים שם, והם יצליחו לגרול, לשלוט בגרעין עצמו, אז מאוד פשוט, לא צריך להשמיד אותו. אפשר להשתמש בו. אז רגע, אני לא אומר מייס, אני רק נותן עצות, אני לא... זה, כן. אז, ואז, במקום לכוון אותו דרומית מערבית, לכיוון ארץ ישראל, אפשר, אתם יודעים מה זה ענך? מה שנקרא, למעלה, זה הרבה יותר קל, לא צריך לדייק, לא צריך תלמדו מונחה, לא צריך הנחיה לשום מקום, לא צריך GPS, פשוט למעלה, Enter, ולמטה. מה אתם אומרים? יותר מתוחכם, לא? כי אתה משתמש בכוח השלילי ומצליח להפוך אותו לטובה. איך אתה הופך כוחות שלילים לטובה? כי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר. ואתה יודע להשתמש בו בדרך הנכונה. זה המשמעות של לקחת את החלבנה ולערבב אותה יחד עם הקטורת ולכלול אותה ביחד. אם הכל נכנס תחת אותה כפיפה, אז גם הרע יכול להתהפך לטוב. אומר את זה המאור ושמש, הרב קלונימוס אפשטיין כותב את המאור ושמש, אחד מגדולי החסידות, חי לפני בערך 250 שנה, קבור בקרקוב, בבית העלמין החדש, מי שמכיר, מי שהיה, אז הוא אחד מהצדיקים, יש שם הרבה צדיקים שקבורי שם, והוא באמת היה לו כל מיני ככה חידושים מאוד גדולים, מאוד מוערך בעולם החסידות. אומר המאור ושמש, למה דווקא באקטורת יש 11 ולא 10 סממנים? לכאורה 10 זה מספר יותר שלם. וכך הוא אומר לנו, והעניין הוא, אני קופץ קצת בדבריו, דהנה בסיטרה דקדושה יש 10 קדושות, אבל בסיטרה אחרא, בצד השלילי, יש 11. ומה זה 11 כנגד המן? ומי נתלה עוד עם המן? 11 היו שם. והמן והסרט בניו היו 11 פרינות של הסיטרה אחרא. ובקטורת היו 10 סממנים, כי הקטורת היא נעשה לתאר את העולם. אבל היה, והנה אחד מן הסממנים היה חלבנה שריחו רע. ומזה למדו חז"ל שכל תפילה שאין בה פושעי ישראל היא לא תפילה, כמו שבקטורת הוצרכו גם כן לערב את החלבנה שריחה רע. וככה היו שוחקים את זה ומערבבים ביחד, וככה מרוממים, וזה הסיפור של ונהפוך הוא.
על דת המקום.
בדיוק, זה גם קורה ביום כיפורים. מה שרציתי לומר, שביום כיפורים אתה בא ואתה משתף את כולם, ואתה פותח ומתיר גם לעבריינים. אגב, העבריינים זה לא אנשים שבאים מהרחוץ, זה אנחנו. אנחנו עם כל מה שיש לנו, אבל יש מקום לכולם, כי פה אנחנו בעצם מתקללים ביחד, וזה החידוש של מעשה הקטורת. עכשיו, איך הדבר הזה קורה? בבית המקדש, מוריי ורבותיי, זה היה הדבר פילי ביותר שאנחנו לא יכולים להבין, אבל הוא נגע בכל החושים שיש בבני האדם. אוכל, לא צריך לומר לכם, זה היה למעשה בית המטבחיים הכי גדול שהיה בעולם, כל כך הרבה בשר במחילה מהצמחוניים, אבל זה מה שקרה שם. ראייה, זה היה מקום מרהיב ביופיו. הגמרא במסכים מספרת על אותם האומנים שהיו מתקנים, נכון? היו צריכים לתקן, היה בדק הבית. כמו כל בית, כן? היו מכניסים אותם בכלובים ועם ככה בכסה לעיניים, כדי שיראו רק בדיוק את אותו פרט שהם צריכים לתקן, ולא ייהנו מהקודש, כי אסור ליהנות מהקודש סתם. ככה היו משלשלים אותם לבית הקודשים. המוזיקה שהייתה שם, פלא פלאים, מעשה הלוויה, היו משוררים ולוויים. וגם כן, ריח. איזה ריח היה שם? הריח של הקטורת. עכשיו, מה מיוחד בריח של הקטורת, מוריי ורבותיי? מה מיוחד בחוש הריח? חוש הריח, מוריי ורבותיי, זה החוש היחיד שלא נפגם בחטא אדם הראשון. אתם זוכרים את המן מן התורה מניין? מאיפה לומדים המן מן התורה? המן העץ. בוא נחזור לעץ. בעץ כל החושים היו מעורבבים. תיגע, הקדוש ברוך הוא אמר לנו לא לגעת. דחף אותה והיא נגעה, הכל בסדר. חוש המישוש היה שם. אכלו מהעץ, הקשיבו אחד לשני, דיברו אחד לשני, אבל יש חוש אחד, כן, ראתה אותו שהוא טוב למראה, אבל יש חוש אחד שלא היה באירוע. מי זה? חוש הריח. ולכן החוש הזה, מוריי ורבותיי, נשאר במדרגה גבוהה ועילאה יותר משאר החושים. ולכן אומרת הגמרא במסכת ברכות, מאיפה מברכים את ברכות הריח, שנאמר כל הנשמה תהללויה הללויה, שזה מגיע לנשמה, וממילא בצאת שבת אנחנו בדיוק וי עבדה הנפש והיא נפש, כדי להשיב את אותה נשמה יתרה שעבדה לנו עם יציאת השבת. כל מי שחושב פה שהוא לא נרדם במוצא שבת כי הוא נח בשבת, זה לא רק בגלל שנחת בשבת. כל מי שקשה לו במוצא שבת קצת עם קרחצן, קצת הקרחצן הזה שאתה רוצה קצת לצאת אולי ללכת לפה ושם, זה לא נובע, זה נובע מהנשמה היתרה. חבר'ה, גם אם לא מרגישים ויודעים, זה הנשמה היתרה שפתאום אומרים לך תריח בסמים, חזרה פנימה להשיב משהו אל הפנים, זה חוש הריח. ויכול להיות סיפרתי לכם את זה בעבר, אבל אני רוצה להגיד לכם מתי אני גיליתי מה זה חוש הריח. לא בעצמי, אלא עד כמה הבנתי מה זה חוש הריח, מה המשמעות שלו. שהרי על משיח כתוב ועריכו ביראת השם. כלומר חוש הריח הוא מגיע פנימה. לא למראה עינה בשפוט. הוא לא יראה אנשים, תראה הוא נראה לי צדיק, תראה כמה הוא מתנדנה, תראה איזה פעות ארוכות יש לו. זה לא הדרך, אלא הריח, כלומר הפנימיות. הריח זה הפנים. כשהיינו בצהל, היינו פעם אחת בחווארה, ליד שכם, מי שמכיר שם. וכל הזמן רצו לבדוק שלא מביאים דברים וכיוצא בזה. אז היה לכל משמרת, היה לנו איזה כלב כזה של עוקץ שהוא היה איתנו והוא היה נמצא שם. והכלב הזה לפעמים הוא היה נראה לנו מאוד מאוד עייף ורדום, כן, היה עייף ורדום. אז פעם אחת, מה שנקרא off the record, אבל כבר חלה התיישנות, 7 שנים כבר עברו, אפילו פעמיים. אז פעם אחת הכלב היה נראה רדום, לקחנו כדור של M16, זרקנו אותו שם בבגז של איזה מונית שחיכתה לבידוק בבגז, איפה שמתחת לגלגל, איפה הגלגל חלופי, זרקנו שם, אמרנו בוא נראה עם הכלב צריך לראות מה זה, זה איך קוראים לזה, זה מבצעי, זה חשוב. טוב, הכלב הולך עם הזה שלו ככה עייף, איך שהוא מתקרב לבגז פתאום האוזניים שלו ככה עולות, פותח את הבגז, מתחיל לנבוע, נובח, קופץ שם כמו משוגע. פתחו, מצאו את הכדור הקטן. אתם יודעים מה זה? כדור קטן. אמרתי לחבר'ה, תראו מה זה חוש הריח, איך הקדוש ברוך הוא נתן לכל בריאה ובריאה איזה שהם יכולות ותכונות מיוחדות. חוש הריח, אבל מה מיוחד בריח? הוא חודר פנימה. הוא מגיע אל הפנים. אומר לנו מעשה הקטורת, תראו, אני עובד על הריח. מבחוץ זה חלבנה שהיא רעה מאוד. אבל אם אתה קושר אותה ביחד ומסתכל על הפנים שמה, אתה יכול לרומם אותה ולגלות איך גם בתוכה נמצא משהו שיכול להצטרף למעשה הכתובת, ואם תחסיר אותו, חס ושלום תהיה חייב מיטה. וזה הסיפור עם המן הרשע. בפורים אפשר להגיע, זה קשה מאוד, וצריך תפילה, אבל להגיע למדרגת עד אלו ידע. מה זה עד אלו ידע? זה לא אחד שהוא סתם ככה שיקור, אלא למדרגה שהוא מגיע אל השורש הפנימי, ששם באמת יודעים שכל מה שעשה הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא עשה למענו ויש לו תפקיד. וגם ארור המן יכול להתהפך עם ברוך מרדכי, ולא רק ותבדקו, שזו אותה גימטריה. 502. ארור המן, ברוך מרדכי, אותה גימטריה. זה לא סתם, אלא יש עומק פנימי בנסתר שבו זה אותו דבר, וזה העניין של הריח. ולכן, אני רוצה ככה לדבר על משהו שהיה בימיו של הרב קוק. הרב קוק היה לו את היכולת הזאת באמת להעמיק פנימה ולראות את השורש הפנימי, ומתוך כך הוא הגיע לאהבת ישראל אמיתית. הוא לא הסתפק במראה החיצוני ועל פי זה בחן של מי הוא חבר או שלא, אחרת הוא לא היה עולה ליפו, כי אין לו מה לחפש שם כשהוא נמצא בעיר גדולה של תורה באירופה ועולה למקום שבו אנשים די רחוקים ומנותקים. אבל הוא ידע לגלות את הסוד הפנימי שנמצא בכל אחד ואחד. ואיך הוא עשה את זה? יום אחד כותב לו אחד מגדולי דורו, תלמיד חכם עצום, הרדב"ז, שהיה לו איתו הרבה מאוד מחלוקות גם סביב פולמוס השמיטה, למי שמכיר. הוא אומר לו, הרב קוק, אתה קצת התבלבלת. ככה הוא כותב לו, כפי שנראה עוד רגע בפנים. אתה לא שם לב שאתה מקרב את הרחוקים, אבל הם לא קרובים אלינו. אתה טועה בדרך. תראו מה הוא כותב לו במקור התשיעי בעמוד הבא. ומה שכתב מר לתמוע עליי, במה שאני מקרב את כולם, גם את פושעי ישראל להחזירם בתשובה. ככה הוא כתב עליו, איך אתה מקרב אותם. ואז הרב קוק כותב פה יסוד היסודות. זה כל בחור שמגיע לגיל 18 והולך לישיבת הסדר, ישיבה גבוהה, למכינה, זה בערך השיעור השני שהוא מקבל שם. והוא שורק את מה שנקרא איגרת תקנה. זה האיגרת הזאת. מה אומר הרב קוק באיגרת תקנה, מוריי ורבותיי? אומר הרב קוק, תראה, יש נקודה של סגולה ויש נקודה של בחירה. נקודת הסגולה היא נמצאת בכל יהודי מעצם זה שהוא נולד לעם הזה. הוא שייך לאומה הזאת, זה אומר שהוא בחר בנו מכל העמים. זהו, that's it, that's all. אי אפשר לשנות את זה. עם סגולה, זוהי נקודת הסגולה. מה נקודת הבחירה? כמה אנחנו מתאמצים לגלות את אותה סגולה פנימית שנמצאת, את אותה נשמה שנתת בי שנמצאת בכל אחד מאיתנו. התפקיד שלנו זה לא להמציא יש מאין. התפקיד שלנו זה להיות ארכיאולוגים. מה עושה ארכיאולוג? לוקח את המברשת הקטנה. הוא לא צריך להמציא, להפך, אל תמציא. אם הוא ממציא, זה אומר שיש פה משהו חדש. הוא לא מתעסק בחדש, הוא מתעסק ב...
ישן,
בעתיקות. במה ש... ואז הוא מסיר את האבק. ומסיר את החלודה, ולפעמים קודח קודח, ואז הוא מגלה את מה שיש. זה מה שאומרים לנו לעשות עם הנשמה, הנשמה נמצאת בפנים, לא צריך להמציא אותה, חדש ימינו כקדם. וזוהי נקודת הסגולה. ואומר הרב קוק, רוב העולם מסתכל על נקודת הבחירה, כלומר בוא נראה אם הוא שמה או לא שמה. אבל באמת, אני לא מסתכל עליה, אלא אני הולך וחודר אל השורש הפנימי, ויודע שהוא יהודי ולכן אני אוהב אותו. ובפורים הנקודה הזאת היא מתגלית. זוהי נקודת העד אלו ידע. זו הנקודה שאין בה הבדל בין ארור המה לברוך מרדכי, וזה החלבנה של פיתום הקטורת שצריך לכלול אותו בפנים, ואז ככה מרומים אותו וככה הוא כותב לו. בוא נראה רגע את זה בפנים. זה איגרת ארוכה, צמצמתי את הדברים. ידע הדרת גאונו ששני דברים עיקריים במקור התשיעי ישנם, שהם יחד בונים את קדושת ישראל. האחד הוא הסגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, ויתם מסגולה מכל העמים. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש, כמו טבע כל דבר במציאות, שאי אפשר לו להשתנות כלל. אני לא יודע מי מכיר פה את הסיפור על רבי יונתן אייבשיץ, שהיה לו הרבה פולמוסים, הוא היה חכם גדול, ופולמוסים עם כל, כן, עם החתול. ויום אחד רצו להסביר לו, הרי כנגד הדבר הזה הנצרות נלחמת. היא אומרת, אין סגולה, אין משהו טבעי, אלא היה משהו והתחלף. ישראל החדש, הברית החדשה. אנחנו אומרים, הברית היא ברית לעולמי עד, נצחית, אין החלפה, זוהי נקודת הסגולה. רצו לצחוק עליו. אמרו לו, מה אתה מדבר נקודת סגולה? מה אתה מדבר דברים כאלה? אין ברית חדשה, הברית היא לעולמי עד. בוא תראה, לקחו חתולים. לימדו אותם ללכת על הרגליים שלהם, כן, רק שתי רגליים, ולקחת כוס שתייה על מגש, ובאו החתולים והגישו שם על יושבי הפולמוס, לכמרים, לבישופים, הגישו להם איזה כוס שתייה, וכל האנשים צוחקים ואומרים לו, תראה, אפילו חתול אפשר להפוך אותו להיות בן אדם. באותו רגע עבר שם עכבר על הרצפה, הוא נתן לו איזה מכה עם העכבר, עבר ליד החתול, באותו רגע שראה החתול את העכבר, לקח את המגש, פשט, זרק אותו וקפץ על האכבר, אמר להם, תשמעו טוב, לאלף תמיד אפשר, אבל לשנות את הטבע לעולם אי אפשר לשנות. הטבע של עם ישראל זוהי נקודת הסגולה הפנימית, וזו השאלה מה אתה רואה. האם אתה שם משקפיים פנימיות ורואה את זה? אומר לו, זה מה שאני מכבד, זה מה שאני מחפש. ובדורנו תראו, והשני, רגע, אני ממשיך במקור התשיעי, והשני הוא עניין הבחירה. מה זה הבחירה? זה תלוי במעשים, בתלמוד התורה. אבל החלק של הסגולה הוא הרבה בעין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק שתלוי בבחירה, מוריי ורבותיי. וזוהי הטעות שהיא נחלת ההמון היום, שבוחנים אנשים רק על פי החיצוניות. ואז אתה מגיע ואתה רואה מישהו רחוק, אבל תדע לך שבשורש הוא מחובר, כי השורש של כולנו מחובר. ובפורים אפשר להגיע לנקודה הזאת, זה לך כנוס את כל היהודים. הרב קוק שואל באחד המאמרים, דיברנו על זה. הוא אומר, איך אפשר לעשות לחם נוס את כל היהודים? הם מפוזרים ומפורדים. הוא אומר, אבל בתוך הלב פנימה יש אחדות שהיא מתגלה בפורים, זוהי נקודת הסגולה. ובמעשה הכתובת אפשר לגלות את הנקודה הזאת. ומכאן, מוריי ורבותיי, להבין למה יש מעלה בכתורת. הכתורת היא בעצם באה ואומרת לקדוש ברוך הוא, תראה, אם תבחן אותנו היא בחוץ, אנחנו לא תמיד בדיוק במקום הנכון. אבל הכתורת קוראת לנו, תראה, צירפתי את החלבנה. תראה, אני משתמשת בחוש הריח שמגיע אל הפנים. ואני אומרת לך לקדוש ברוך הוא, תתמקד באור הנשמה הפנימי, שזה בדיוק מה שאנחנו אומרים שם ביום הכיפורים, אחרי שקראנו והזמנו את כל העבריינים. אז מה אנחנו אומרים? לפני כן, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. כלומר, יש בתוכנו פנימה אור זרוע, שגם אם לא רואים אותו הוא נמצא פנימה, וזוהי נקודת הסגולה שמתגלה בפורים, והיא גם כן מעשה הקטורת, שמתוך כך זה מעורר את הרחמים. כי בנגלה לא תמיד מגיע, אבל בפנים בסגולה זוהי נקודת הרחמים. רב קוק כותב את זה במקור, הסירים מי שרצה יעיין שם. אבל אני רוצה לסיים, בכל זאת תענית בצום, ולא רוצה להטריח אתכם יתר על המידה. רוצה לסיים באיזשהו סיפור, לא שלי אלא של הגמרא, שמספרת, וזה בהקשר גם כן לחג פסח הבא עלינו טובה, להסביר את היחד והנפרד שיש בעם ישראל. מה שהפך את הלל להיות אדם שכולנו מכירים, את הלל הזקן, שהפך אותו להיות נשיא, אף אחד לא הכיר אותו, לא ידעו מי זה. ויום אחד היה שאלה, וזה קשור גם כן לקראת, אתם יודעים, אנחנו מתעסקים, יש לנו ערב פסח שחל להיות בשבת, נכון? מה השאלות שלנו בערב פסח שחל להיות בשבת? מה עושים עם החמץ? איך אוכלים את הפיתות בלי ללכלך? אפשר מצה עשירה, אפשר שניצלים עם קמח מצה, כל הזה, ברוך השם, זה השאלות העיקריות שיש לנו. מה אנחנו אוכלים? אבל השאלה הגדולה, ולדאבון לב, שאנחנו לא שואלים אותה, זה האם צריך להביא את קורבן הפסח בערב פסח שחל להיות בשבת. קורבן הפסח, מורה ורבותיי, זה קורבן של יחיד. וקורבן יחיד לא דוחה את השבת, אלא רק קורבנות של ציבור. אם אדם רוצה להביא קורבן נדבה, הוא יכול להביא ראשון עד שישי. שבת לא, אבל קורבן התמיד, מוספין, מועדות, כל הקורבנות של הציבור, הם דוחים גם את השבת. מה עם פסח? נשאלה השאלה, דוחה את השבת או לא דוחה את השבת? אף אחד לא ידע לענות על זה. לא ידעו לענות על זה. אפילו הנשיאים של אותו דור שהיו בני בתהירה, לא ידעו לענות על הדבר הזה. עד שאחד אומר, שמעתי שיש אחד שהגיע מבבל, לא יודע מה השם שלו, הלל, אחרי זה כל הילדים, יקראו עוד אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי ילדים בעם ישראל יקראו על השם של זה שאף אחד לא ידע מי זה. והוא קיבל משמעיה ואבטליון, והוא יודע לענות על התשובה הזאת, ואז הוא אומר להם, הפסח דוחה את השבת. ומה המשמעות של הדבר הזה, מוריי ורבותיי? זה בדיוק הנקודה של היחיד והביחד. מצד אחד, כל אחד נמצא, וזה קורבן של יחיד. אבל מצד שני, יש משהו שמכליל את כולנו ביחד, וזה מעשה הקטורת. אם כל אחד עומד בפני עצמו, יש אחד הוא חלבנה שריחה רע, ויש אחד שהוא זה, ויש אחד שזה, זה לא עובד. אבל אם כולם נכללים ביחד, ולא מחסירים אף אחד מהסממנים, אז זה מגיע לקודש הקודשים, אז זה עוצר את המגפות, אז הכוח של עם ישראל לעמוד בפני כל הקשיים שעומדים בפניו, וזה בדיוק המעשה הקטורת של כולל את כולנו ביחד. בעזרת השם, בתפילה לקדוש ברוך הוא, שנזכה שהפורים הזה יתהפך עלינו לטובה, וכל הדברים והברים בישין שהיו בשנה, אני במחילה צריך ללכת, אז לכן אני אמרתי שאני לא אספיק היום למנחה, אז שיתהפך עלינו לטובה ולברכה, לבשורות טובות, וניפגש אחרי פורים ויתר סעד. חזק וברוך. רבי חנניה.